אנו נמצאים בתוך פרשיות הגאולה, פרשיות שמות וערה בוי בשלח, מסופר על גאולתם של עם ישראל. השבוע בפרשתנו, פרשת וערה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, וגאלתי והוצאתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם, ארבע לשונות של גאולה. מעניין לראות שבכל פרשיות הגאולה חוזרים על עצמם הפסוקים של הזעקה והנאקה של עם ישראל, שעל כן אומר הקדוש ברוך הוא, לכן אני גואל אותה. גם בפרשה הקודמת, ויהי בימים הרבים ההם, וימת מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שאהבתם אל אלוקים מן העבודה, וירא אלוקים וידע אלוקים. פה בפרשתנו אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מדוע אני הולך לגאול את עם ישראל? וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. בפרשת כי תבוא, בספר דברים, כאשר מביאים את הביקורים, היו צריכים להתוודות, שם כתוב גם את סדר שלם, איך שאומרים שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו, ועלית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט, ואי שום לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויר את עוניינו ואת עמלינו ואת לחצינו, ויוציאנו השם ממצרים ביות חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. מה אנחנו רואים? שכל גאולת עם ישראל ממצרים היה אך ורק על ידי הצעקות והתפילות של עם ישראל, בכו וזעקו עוד פעם ועוד פעם ושוב ושוב ושוב, עד שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעביתים אותם, ולכן אזכור את בריתי. מה אנחנו רואים פה? שהכוח של התפילה הוא זה שגאל את אבותינו ממצרים. והאמת, הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע הבריאה שאין דבר שאפשר להשיג בעולם הזה ללא הכוח של תפילה. לא צריכים לצאת ממצרים בשביל להתפלל. כל דבר שאדם צריך וזקוק להשיג, בין ברוחניות ובין בגשמיות, אינו יכול להשיג ללא תפילה. זה הטבע שטבע הקדוש ברוך הוא בבריאה. איכן מצאנו את זה הפעם הראשונה? מצאנו זאת בבריאת העולם. בבריאת העולם, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה בשישה ימים, ביום הרביעי הוא ברא את הצמחים, אבל עדיין הם לא יצאו החוצה. הם היו בתוך הקרקע בפנים. כאשר נברא אדם ביום השישי, והוא ראה שעדיין לא צמחו צמחים ולא פירות ולא ירקות, והוא הבין שעדיין לא היה גשם שישקע את האדמה, ולכן הצמחים לא יצאו, אז הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ואדם עין לעבוד את האדמה. ככה רש"י מביא. רש"י מביא שם, שעד ביום השלישי כבר הצמחים נבראו, אבל הם עדיין לא יצאו עד שבא האדם, התפלל להשם שירד גשם, והגשם ישקע את האדמה והצמחים יצאו. ולכאורה נשאלת השאלה, הקדוש ברוך הוא ברא בשישה ימים, יש מאין, כל יום הוא ברא את הבריאה של, כל יום הוא ברא בריאה, מתוקנת. מדוע ביום הרביעי הוא ברא את הצמחים ועדיין לא הוציא אותם באדמה, מן האדמה, רק ביום השישי? אלא הקדוש ברוך הוא כבר בבריאת העולם לימד אותנו שפה בעולם אי אפשר להשיג כלום ללא תפילה. גם אם הקדוש ברוך הוא בורא צמחים, הצמחים יכולים לצאת רק ורק על ידי תפילה של האדם הראשון ביום השישי. וכן כל דבר בכל הבריאה האדם יכול להשיג אך ורק על ידי תפילה. גם פה עם ישראל יצאו ממצרים אך ורק על ידי התפילה. מעניין לראות את הרמב"ן בפרשה הקודמת, שהרמב"ן אומר שלכאורה עם ישראל לא היו ראויים להיגאל, ולא היו ראויים להיגאל כל כך מוקדם, הם היו צריכים להיות 400 שנה. מדוע יצאו אחרי 210 שנה? אך מפני הצעקה, כך כותב הרמב"ן, נקרא את הלשון בפנים, אומר הרמב"ן, והעריך הכתוב להזכיר טענות רבות בגאולתם, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, וירא אלוהים וידע אלוהים, כי ידעתי את מחוביו, כל הלשונות האלו, הקדוש ברוך הוא העריך לכתוב, למה? כי אף על פי שנשלם הזמן שנגזר עליהם, לא היו רואים להיגהל. אלא מפני הצעקה קיבל תפילתיו ברחמיו. ככה כותב הרמב"ן. רך ורק על ידי הצעקה קיבל את תפילתם ברחמיו, ולכן נגלו אבותינו ממצרים. רואים אנו את גודל הכוח של תפילה שאפשר לצאת ממצרים. כך יצאנו מהגלות הכללית של מצרים, וכך כל אחד יכול לצאת מהמיצרים הפרטיים שלו אך ורק על ידי תפילה. ומה ראינו גם במצרים? שאף על פי שעם ישראל לא היו ראויים להיגאל, אם הם צועקים הם נגאלים. יש טונו דבי ליוי, אליהו הנביא זכרו לטוב כותב בליהו הנביא זוטה פרק זין, הוא כותב כך: אף על פי שהם בהם בישראל אין תפילה ואין להם שבח של מעשים טובים, לא במעשה ידיהם ולא במעשה אבותיהם, אלא רק בשביל שהם עומדים ומברכים ומשפחים ומרבים תחנונים לפניי, אני נזקק להם וכופל להם מזונותיהם ונותן להם את כל מבוקשם. כך כותב התונות בליהוי, שאפילו שעם ישראל הם בהם לא מעשים טובים, רך ורק על ידי התפילה והשבח לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן להם את מבוקשם וכופה להם את מזונותיהם. אך ורק על ידי כוח התפילה אפשר לקבל דברים פה בעולם הזה. מעניין שרב חיים שמולביץ למד את הכוח של תפילה ממה שכתוב בפרשת האזינו. בפרשת האזינו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, עלה אל הר העברים הזה, בעצם היום הזה, תעלה אל הר העברים, ותראה אומות בהר אשר אתה עולה שמה, ואסף אל עמך. אומר רשי על המקום, רשי מסביר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, וידבר השם למשה בעצם היום הזה לאמור עלה אל הר העברים. אומר רשי, שלושה מקומות כתוב בעצם היום הזה. פה בקבורתו של משה רבינו, שזה היה בעצם היום הזה. אצל נוח, שהקדוש ברוך הוא אומר לו להיכנס לתיבה, הוא אומר לו בעצם היום הזה. וגם הדבר השלישי שאנחנו רואים, אומר רשי, אצל נוח בקבורת משה רבינו וגם במצרים, כתוב שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם בעצם היום הזה. אומר רשי, הקדוש מביא מדרש מדוע בשלושה המקומות האלו. אז רשי מתחיל כך: אצל נוח, לפי שהיו בני דורו אומרים, אם אנו מרגישים שנוח נכנס לתיבה, אין אנו מניחים אותו להיכנס בתיבה ולא עוד, אלא אנו נוטלים כשלים וקרדומות ומבקין את התיבה. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מכניסו בחצי היום, וכל מי שיש בידו למחות יבוא וימחה. אותו דבר היה במצרים, המצרים אמרו, אם עם ישראל ינסו לצאת אנחנו נגיע עם סייפות וכלי זין ונהרוג בהם. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מוציאם בחצי היום, וכל מי שיש בידו כוח שיבוא למחות. וכן אצל משה רבינו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לו בעצם היום הזה להיכנס להר נבו ושמה להאסף אל עמיו. למה? שלפי שהיו עם ישראל אומרים, אם אנחנו נרגיש שמשה רבינו הולך להאסף אל עמיו, אנחנו לא ניתן לו לכן הקדוש ברוך הוא אמר בעצם היום הזה, שאל הגאון רב חיים שמולביץ, מילא, בשני הדברים הראשונים אצל נוח ואצל מצרים, היה אב אמינא שיכלו למנוע. נוח רצה להיכנס לטבע, אז בני דורו אמרו, אנחנו לא ניתן לו, נבוא עם חרבות ונשבור לו את הטבע. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני מכניס אותו בחצי היום, בוא נראה מי יכול למחות בי. אותו דבר במצרים. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רצה לשחרר אותם בחצי היום, לגאול אותם ממצרים. הם אמרו, אנחנו נבוא ולא ניתן להם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מכניס אותם בחצי היום, בוא נראה מי ימחה. אבל לגבי קבורתו של משה רבינו, מה שייך בכלל לאב אמינא, שעם ישראל יגידו, אנחנו לא מוכנים. הרי מישהו יכול פה באמת למחות ולעצור יציאת נשמה של אדם? מילא במצרים ובצל נוח יש מושג שאפשר לעצור. אל תצאו, אל תיכנסו לתיבה. לגבי יציאת נשמה של משה רבינו, מישהו יכול להגיד שהנשמה לא תצא? מה היה אב אמינא שעם ישראל יבואו ויגיד אנחנו לא מוכנים? אומר רב חיים שמולביץ, חייבים לומר שאם עם ישראל היו מתפללים, היו מרגישים שמשה רבינו היה אמור להאסף אל עמיו בהר נבו, אז הם היו מתחילים לזעוק בתפילה, והכוח של התפילה היה מונע מהקדוש ברוך הוא לקחת את נשמתו של משה רבינו. למרות שהקדוש ברוך הוא יכול הכל, אבל הקדוש ברוך הוא הטביע כוח של תפילה, שהכוח של תפילה, עם ישראל מקבלים את מבוקשם, גם אם לא מגיע להם. וגם אם הקדוש ברוך הוא גזר גזירה על משה רבינו להאסף אל עמיו, אם עם ישראל היו כולם אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מוכנים שמשה רבינו יאסף אל עמיו, הקדוש ברוך היה מוכרח לשמוע בכל עם ישראל. אומר רב חיים שמולביץ, לומדים פה עד כמה זה כוח של תפילה, שאדם יכול לבטל גזירות, יכול לקבל את מבוקשו, וזה רואים מהפרשיות האלו של גאולת עם ישראל, שמוזכר שוב ושוב הכוח של הזעקה והנעקה, אך ורק מפני זה הקדוש ברוך הוא גאל אותנו. אומר הרמב"ן, אפילו שעדיין הם לא היו ראויים, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילותינו. יכול כל יהודי לקחת מפה מוסר השכל, שאפשר להתפלל וראוי להתפלל, וגם מי שחושב שהוא עדיין לא ראוי, אבל הקדוש ברוך הוא התביע טבע. אומר הבן איש חי דבר נפלא, רמז נפלא, שבתוך המילה אדם ישנו רמז שהוא חייב להיות רק אם הוא מתפלל. רק אם האדם מתפלל הוא יכול להיות אדם. מה הרמז? אנחנו יודעים שיש אותיות, שיש אותיות חיצוניות ואותיות במלואם. כלומר, איך כותבים את המילה אדם? א', ד', ת'. אם ניקח את א', שאנחנו כותבים אותו, כותבים אותו א' לבד, אבל אם כותבים אותו במלואו, כותבים אותו א', ד', א', ל', פ'. את המילה א' כותבים א', ל', פ' סופית. זה א'. ד' של האדם, איך כותבים ד'? ד', ל', ת'. את המם של האדם, איך כותבים מם? מם, מם. עכשיו, אם נתייחס רק לאותיות הפנימיות של המילה אדם, כלומר, מהאלף ניקח רק את הלמד והפה, מהדלת ניקח את הלמד ואת הטף, מהמם ניקח רק את המם השני, נצרף אותם ביחד, מה יוצא? מתפלל. כלומר, בתוך האדם, בתוך המילה אדם, המילוי שלו בפנים, הפנימיות של האדם זה מתפלל. אם נוציא, אם היינו מוציאים את המילה מתפלל, לא היה כתוב פה אדם. זאת אומרת, אומר הבן איש חי, האדם בלי תפילה הוא לא אדם. הוא לא יכול לעשות כלום בעולם הזה בלי תפילה. הוא לא יכול להשיג כלום. האדם צריך להיות כל הזמן קשור לבורא עולם, וכל דבר הקטן והגדול לבקש מבורא עולם, וכך הוא מקבל. וזה האמונה הפשוטה. זה לא איזה משהו מעבר, משהו מיוחד, זה להיות יהודי פשוט. יהודי הוא רק אם הוא מתפלל. אם הוא לא מתפלל, חסר באדם שלו, כך אומר הבן איש חי. ואת זה לומדים מהפרשיות האלו, את כוח התפילה. סיפור נפלא מסופר על זמן הגאון הקדוש בא לכתב סופר זכותו יגן עלינו, בנו של גאון ישראל ותפארתו מרן, החתם סופר זכותו יגן עלינו. כידוע, הכתב סופר מילא את מקום אביו בעיר, בעיר פרשבורג שבהונגריה, הוא מילא את מקום אביו, וידוע, היה גאון גדול גם בנגלה וגם בנשתה. בזמנו היה סיפור מאוד מאוד נורא בעיירת פרשבורג. משה לעיירה הלך יום אחד עם ארנק שבו היה דינרי זהב, יהלומים, ואומנם הוא היה הולך עם שומרים, אבל היו קייסים שהיו מסתובבים ויודעים לקייס דברים. והמושל הזה הלך עם ארנק, או שזה היה שקית, הוא הלך, ואחד הקייסים, שבעצם היה גוי שעבד אצל יהודי, הצליח לבלבל את המושל ולקייס ממנו את אותו שקית עם היהלומים, ששוויים היה רב, רב מאוד. המושל הגיע אל ביתו, והוא ראה שבעצם השקית עם היהלומים, ששוויים רב מאוד, נעלמה ממנו. הוא הבין מיד שהוא קויס באמצע הדרך. המושל, ביותו המושל של העירה, קרא לכל ראשי המשטרה וציווה להם לעשות חיפושים בית בית, איש איש, לראות מי היה בידו לגנוב ולקייס כך את המושל בצורה כזאת מבישה. מעבר לכך שזה מדובר פה בשווי גדול, גם הבושה שאפשר ככה לקייס מושל ולקחת ממנו את כל השקית עם היהלומים שלו, ששוויה מערך רב. כמובן שאנשי המשטרה פשטו על כל בית ובית, ואותו גוי קייס שעבד אצל יהודי, הוא היה משרת בבית היהודי, ראה שהחיפושים ממש מתעדקים ומגיעים לבית לבית, והוא הבין שאם יבואו אליו ימצאו אותו. מה הוא עשה? הלך, לקח את השקית, וכמו כפוי טובה, לקח את השקית ושם את זה אצל חדרו של האדון היהודי, בידו שאם ימצאו את זה, יאשימו את היהודי שהוא זה שגנב, אף אחד לא יחשוב שהוא גנב, והוא ייפטר מעונש. ואולי גם הוא יוכל להיפטר מהאדון היהודי שלו. כשהשמירה מתעדקת, כמובן הגוי הזה הלך מהבית, נכנסו השומרים לתוך ביתו של היהודי, חיפשו בכל החדרים, והנה מצאו את השקית עם היהלומים הללו. כמובן שמיד אסרו אותו באזיקים, אותו יהודי לא ידע מה שרוצים ממנו, החטפלו עליו כזאת עלילה, אבל הנה הם הוכיחו, השקית היה בביתו, ממש בחדרו, הביאו אותו למושל, ובזעם רב, ערכו משפט מהיר, וגזר דינו היה למוות. בכיכר העיר הכינו גרדום, כדי למען ישמעו ויראו שיופסק הפשע הזה שבו מקייסים, עוברים ושווים ומקייסים את המושל בעצמו. זה התפרסם בכל העיירות, בכל הונגריה, שביום הזה והזה יערכו גזר דין מוות לאותו יהודי. כמובן שכל ראשי הקהילה ששמעו את זה מיד הבינו שהעלילו עלילה על אותו יהודי ביותו סוחר אגון וירי שמיים. איך בכלל יכולים לחלום שהיהודי הזה יעשה כזה דבר? ראשי הקהילה ניסו לבדות בשוחד, להיפגש עם כל שרי המלוכה. לא עזר כלום. זה היה צו של המושל שהוא החליט למען כבוד המלוכה. למה נשמעו ויראו, חייבים לעשות דין מוות עם אותו בן אדם שנמצא. גם הכתב סופר ניסה לעשות את כל המאמצים. הוא נסע לעיר הבירה בהונגריה, נסע לבודפסט. שם הוא נפגש עם בחירי הממשל, ניסה לעשות כל מיני דברים, לא הלך. עמדו על כך שגזר הדין יינתן. ופה מדובר יהודי שהולך הולכים להרוג אותו בכיכר העיר. איך אפשר לעשות כזה דבר? עברו כמה ימים, ואסף שויפר נפגש ימים שלמים, מנסה לעשות כל אפשרות ולא הולך. אסף שויפר חוזר שבור ורצוץ לביתו, והיהודים בעיירת פרשבורג עומדים חסרי אונים. למחרת עומדת להינתן גזר הדין, ההוצאה להורג של אותו יהודי. אסף שויפר בא לביתו שבור ורצוץ, המאמצים שלו לא נעשו פרי. איכשהו מגיע הביתה, הוא מתיישב על כיסאו והוא נרדם. ובחלומו הוא רואה ככה שאביו חסם סויפר מגיע אליו וגוער בו. יהודי מחר הולך לעלות אל הגרדום והולכים להוציא אותו להורג, ואתה יושב על הכיסא שלך ואתה יושן. אמר אסף שויפר לאביו, מה לא עשיתי? כבר ימים שאני הולך וכל אנשי העיירה, הכל ניסינו, ושום דבר לא הולך. מה לא עשינו? אמר אסף שויפר לבנו בחלום, להתפלל, התפללתם? האם עשיתם פה אסיפה של כל התושבי העיירה, אנשים, נשים וטף? האם התפללתם וקראתם שערי שמיים? אסף שויפר קם, מיד מכיסו, והוא התעורר והוא הבין שהוא ממש ראה את אביו בחלום בא לעורר אותו. זה היה כבר באמצע הלילה. אסף שויפר מיד קרא לשמה שלו וציווה עליו ברגע זה ללכת בית בית, לכנס את כל תושבי העיירה, תוך שעה קלה כולם, אנשים, נשים וטף, להתכנס בבית המדרש הראשי של העיירה ולשפוך שיח לפני בורא עולם, לזוג זעקות גדולות לקודש ברוך הוא, שיסיר את הגזרה הנוראה, שלא ייתכן כזה דבר שיהודי יעלה על הגרדום על לא עוול בכפיו. ואכן כל תושבי העיירה קמו משנתם והבינו שיש פה גזרה נוראה. כולם באו, התאספו בבית המדרש ועמדו כמה שעות, וככה קרו שערי שמיים. היה זו תפילה שהחרידה את כל עיירת פרשבורג. והיא באמצע היום, כאשר ניתן האות, חברי השופטים שישבו מוכנים מכיכר העיר ונתנו את הגזר דין האחרון לפני הביצוע להורג, ישבו השופטים, ואחד מהשופטים שאל, האם באמת נעשו כל המאמצים בבית היהודי לראות שבאמנם זה היהודי הזה, אולי ישנם עוד אנשים שותפים לפשע, אולי ישנו מישהו שניסה לעשות את זה ומנסה להפיל את זה על היהודי? והשופטים באמת בדקו וראו שלא בדקו. מיד הלכו ובדקו ומצאו שליהודי הזה יש, היה משרת גוי. עצרו את ביצוע ההורג ותחקרו את הגוי הזה, הגוי הזה שלא היה מוכן לחקירה בכלל, כי הוא ידע שהולכים לבצע כבר את גזר הדין. נשבר מיד והודה שהוא זה שקייס את המושל, והוא הפיל את כל העבירה הזאת על האדון שלו. כמובן שהיה מבוכה גדולה לכל חבר השופטים שישבו שם מוכנים ועמדו וביטלו את גזר הדין מהיהודי, ובצורה פלאית ביצעו את גזר הדין לגוי הזה ברגע האחרון, דבר שבכלל לא היה על פי השכל, כבר הכל היה מוכן. הסיפור הזה מובא בספר חוט המשולש שמספר את קורות החתם סופר ובניו. מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? החתם סופר בא לבנו ואומר לו, עשיתם את כל ההשתדלות, זה לא עוזר לכם כלום. יכלתם לעשות את כל ההשתדלות, נפגשתם עם כל בחירי הממשל, אבל אם לא התפללתם, לא מצליחים להשיג כלום. ובאותו רגע שהתפללו, הצליחו לפקוע שערי שמיים ולקבל ולבטל את הגזרה. ואת זה אנחנו לומדים מפרשיות האלו. כל אחד ואחד, כל יהודי, ייקח את האומנות של אבותינו, כוח התפילה, ניצק אל אבותינו, ואז יתקיים בנו הפסוק, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם. מסבירים המפרשים, ראיתי בשם הספר ישמח ישראל, מסביר מה זה וגם אני שמעתי. מה זה וגם, מי עוד שמע? אומר הישמח ישראל, יש פה רמז, שלא רק בגלות של מצרים הקדוש ברוך הוא, גאל את עם ישראל אך ורק בגלל התפילה, אלא וגם אני שמעתי, לעתיד לבוא, כאשר אנחנו נהיה בגלות האחרונה, גם הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו אך ורק, אם נתפלל ונזק אליו, אבינו שבשמיים, אנחנו כבר רוצים לראות את מלכותך, אנחנו רוצים לצאת מהגלות הנוראה, שבו נתונים 2000 שנה, רוצים כבר לראות את הגאולה, את מלך המשיח, את בניין בית המקדש, ואז נזכה לגאולה, כי מיציאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות, בניסים ונפלאות, ובחסדים וברחמים גדולים, אמן ואמן, שבת שלום ומבורך, לכל בית ישראל ולכל הצופים באתר דירשו, שבת שלום ומבורך.